ערב טוב ושלום לכולכם. שמי אסתר שלזינגר, ואמרו לי לבוא ולספר לכם על השוק. יוצא שומעים מסור, יוצא שואה מתחלקים בדרך כלל לשתי קבוצות עיקריות: אלה שמדברים ואלה ששותקים. אלה שמדברים זו בעצם קבוצה קטנה, זאת קבוצה שאחרי שהגיעה מהשואה כל מהותם הייתה להזכיר שמות, אירועים ומה ששמעו בביתם. אם לא אכלת את המרק, אתה יודע במחנה זה וזה כמה רצינו מרק. ואם עשית דבר זה או אחר, אתה יודע במחנה זה וזה. והבית כולו היה פה מבחינה פיזית, אבל חי שם. הקבוצה הגדולה היא קבוצת השותקים, והשתיקה רועמת. שותקים עד הסוף. לפעמים מקרים שאני ממש מכירה, שכעבור שנים איזה אב נפטר ומתחילים לעבור על חפציו, ופתאום מגלים איזה תמונה ישנה מוזרה עם דמויות לא מוכרות. מה זה? מה זה? מתחילה בדיקה, ואז מגלים. לאבא הייתה משפחה קודמת שאנחנו ילדיו לא ידענו עליהם. או לאמא הייתה משפחה קודמת שנכחדה, ואלה נשואים שניים ואנחנו ילדים של אחרי. השותקים שתקו כי כדי לבנות חיים חדשים אתה צריך כוח. ואם אנחנו נפתח את הפה ונתחיל לספר, מי יודע אם נוכל לעצור? מי יודע אם אנחנו לא נשקע בתוך זה? לשמוע את מה שעברו אותם אנשים, לפעמים אתה לא מאמין לעצם הסיפור של עצמך. מה? זה יכול להיות? האם דברים כאלה יכולים להתחולל? ולכן השותקים הם רבים. שותקים שגייסו את כל כוחם לפתוח דף חדש, לקבור את מתיהם בתוכם ולהתחיל כאן בארץ ישראל. אני כאחרי השואה הייתי תמיד בתוך השותקים. סביבי כולם שתקו. לפני השואה היו לי סבים, סבתות, דודים, דודות, חבורה גדולה, אמא, אבא, שישה אחים, והכל היה נראה כל כך טוב. בסוף המלחמה נותרנו אבא, אחות קצת יותר גדולה ואני. מה שקשור לשותקים, אבא, אף פעם לא ידענו מה אבא עבר בשואה. ותתפלו, גם אבא לא ידע מה עברנו בשואה. השתיקה הייתה כזאת, בשביל מה לדבר על זה? אין מה לדבר על זה. כדי להבין את השואה צריך לדעת מה היה קודם, מה השואה לקחה לנו? מה היא הותירה בנו? אני באה ממשפחת רבנים מדורי דורות, ואני מכירה את אבות אבותיי. אתם יודעים למה? כי הם חיברו ספרי שאלות ותשובות, ובדף הראשון יש תולדות המחבר, ותולדות המחבר, אז אני יודעת איפה סבא שלי היה רב, כמה ילדים נולדו לו, אחד הוא גר, ואני יכולה לדלג בין גרמניה, בוהמיה, הונגריה. הספרים מדברים. הצד של אבא היה של רבנים גדולים דורות דורות. הצד של אמא היה אחר. אבא שלה היה ראש הקהל, אני לא יודעת לבטא את זה ביידיש, ראש הקהל. יש לזה איזה ביטוי יידישאי כזה. הוא היה המוציא והמביא של הקהילה היהודית. יש בעיה עם המשטרה? סבא. ראש העיר? סבא. יהודי נצרח? סבא. הוא היה ראש הקהל. וכשהגיע הזמן ואבא הלך לראות את אמא, את מי ששיתחו לו, הוא החליט לקחת איתו תגבורת את אחיו הצעיר. ושניהם באו לביתו של סבא לראות את אמא. כשיצאו החוצה, אבא שלי פונה לאחיו, נו, מה אתה אומר על קלתי? ואחיו הצעיר עונה, בכלל לא הסתכלתי עליה, אבל יש לה אחות משהו. וכך יצא ששני אחים ניסו לשתי אחיות, והאחים, אבא ואחיו, עסקו ביין. וסבא שלי, ראש הקהל, שהיה איש עמיד, נתן להם נדוניה שאף אחד מכם, גם הנשואים, לא קיבלו. הוא נתן להם הר. הר בקצה העיר. ובהר הזה הם חפרו יקב, יקב מיוחד, מאוד מודרני, מדופן בחלוקי נחל, שלאורך כל השנה הוא שומר על קור, ולא צריך לקרר את היין. יש שם 13 מעלות לאורך כל השנה, יקב גדול. למרגלותיו שני בתים, בית להם לדודים ובית לנו. כילד שואה, אני שייכת לקבוצת ילדי שואה, בערך גיל 5-6 השואה שלי. ומה שאני היום מספרת לכם זה לא תעודה היסטורית, לא זוכרת תאריכים, לא יודעת משך זמן. אני אספר לכם חוויות של ילד ואת התחנות שהוא עובר. זה הבית הזה שבו גדלנו, היה בית מאוד חם. לפעמים אנשים שמזכרים מייפים את העבר. אבל לי היה מזל, לפני שנתיים יש לי בבית תמונה מוגדלת של בית הכנסת בעיר שלנו שנולדתי בו, ומישהי באה ואמרה, את יודעת, אצל אישה מאוד זקנה ראיתי את אותה תמונה, אולי יש איזה קשר. וכך גיליתי מישהי שגרה שלושה בתים מסבא וסבתא, אישה בת 92, שקרא את הספר שכתבתי ואמרה, אסתרקה, בהונגרית, אסתרקה, הכל בדיוק כמו שהיה. כלומר, זה לא דמיון. הבית היה מאוד חם, ובבית הזה נולדנו שישה ילדים. התחלתי כשאמרתי על השותקים. גם אני הייתי בין השותקים, מאז שעברתי לגור באפרת לפני 10 שנים בערך. הייתי שייכת לשותקים עד הסוף. אבל מאז שעברתי לאפרת איכשהו, ולא יודעת אם יהיה זמן, הבנתי שצריך לדבר. אין ברירה, צריך לספר. וכשאני מספרת, אחד הדברים שמחזקים אותי זה שעכשיו אתם חבר'ה נחמדים ואני אגיד את שמות אחיי. ואז למרות שאין להם קבר, שאף אחד לא ישב עליהם שבעה, שאף אחד לא יודע איך מתו, איך נחנקו, איך התיידו, לא יודעת, הם כאילו לא היו. וכנגד הלא יישאר זכר, כל כך חשוב לי לעמוד ולהגיד, אחי הבכור היה בן 12 כשהוא נכחד. אחי השני דודי, הראשון מנדי, בכור אופייני, רציני, אחראי. השני דודי בן 10, כמו שלפעמים ילד שני שובב, עושה מעשה קונדס, כאילו מותר לו. אחותי שנותרה בחיים, ברוך השם, גדולה ממני, ואני רביעית. אחריי רותי, אחותי המתוקה, ובסוף התינוק, אהרון, שאפילו כינוי חיבה לא הספקנו לתת לו. היינו 6 ילדים בבית מאוד עוטף, מאוד חם. השואה הגיעה, אבל באותם הזמנים לא דיברו עם ילדים. ובאותם הזמנים כמובן לא הייתה טלוויזיה שבה ילד סופג את האירועים גם אם ההורים לא אומרים לו. ורדיו שגם הוא משמיע את אירועי היום היה אסור ליהודים להחזיק. לסבא היה רדיו במרתף, אבל אוי ובוי אם היו מגלים את זה. לא ידענו שהמלחמה התחילה. איך אני, הילדה בת 5, פירשתי את המתחולל. פתאום אבא נעלם. אז אבא בטח הלך למכור יין לאיזה סוחר. אבל הוא לא חזר לשבת, וגם לא לשבת השנייה, ולא השלישית, וכך הלאה. אבא לא חוזר. תמונה שנייה שנחקקה בי שהעולם השתנה. הגיעה התופרת. כשהתופרת הייתה מגיעה זה היה יום כיפי. בגדים, ז'ורנלים, צבעים, צחוקים. פתאום מגיעה אישה מאוד רצינית עם גליל בת צהוב בוהק מבריק, מתיישבת וגוזרת כוכבים. ואני ניגשת אליה, כמה קישוטים את גוזרת? והיא לא עונה, והיא גוזרת עוד ועוד מהקישוט הצהוב הזה. ואז היא לוקחת את המעיל של מנדי ותופרת עליו את הכוכב הצהוב הזה. ואני אומרת לה, בנים לא צריכים קישוטים. והיא ממשיכה, מקשטת את כולנו. מתי הבנתי שהקישוט הזה הוא לא בא לייפות את המעיל שלי? כשיצאתי לרחוב עם המעיל ועם תיק אדום קטן יפה, ואני צועדת בעיר הולדתי ברחוב המוכר, מולי באה ילדה יותר גדולה, תיק יפה, וחוטפת אותו. תחזירי, זה התיק שלי. מצד שני של הרחוב היה שוטר, ואותי חינכו כשיש בעיה ברחוב הולכים ובצורה מאוד נימוסית מסבירים לשוטר מה קרה. אז אני ניגשת בהונגרית יפה, אדוני השוטר, ראית את הילדה הזאת? היא לקחה לי את התיק. והשוטר שהיה אמור להגן עליי נותן ביתה באוויר, הביתה לא פגע בי, אבל ביתה תסתלקי מפה. ומה שאני רוצה להגיד לכם, אני לא מבינה, הילדה שבי לא מבינה. ואז התחילו אחים שלי לחזור מהחדר, קרועים, פצועים, פעם זה, פעם אחר, והגדולים שותקים. והילדה שבי לא מבינה, למה אתם שותקים, למה אתם נותנים להם? הדבר השלישי שהסביר לי שהעולם לא כמו שהיה אתמול שלשום, זה שאימא אומרת, ילדים, אנחנו הולכים לגור עם סבא. שמחה וצהלה, לגור עם סבא, יופי. לא ידענו שהיום קוראים למקום בשם אחר, הגטו היהודי. ביתו של סבא צפוף, מלא, אנשים עצובים, רגוזים, אין אוכל, אין כלום. גטו. שוב אני לא זוכרת כמה זמן היינו בגטו. אבל יום אחד מגיעה אישה מבוגרת, קצת גסה כזאת, וניגשת לסבא שלי, והשיחה, לא הייתי בשיחה, אבל היא סיפרה את זה. ניגשה לסבא שלי ואמרה, הלילה אני מוציאה את נכדתי מהגטו. והיא טוענת שסבא שלי, האיש הנחמד הזה, עם הטלאי הצהוב ומתחתיו כל האותות הצטיינות ממלחמת העולם הראשונה, הענוד על הבגד, אומר, למה את רוצה להבריח את נכדתך מהגטו? ואז היא אומרת, כי הולכים להרוג את כולכם. והיא אומרת שסבא אמר לה, השכנים לא ייתנו. והיא אומרת, אני את נכדתי מוציאה. ובסוגריים, כשהיה 60 שנה, לפני כמה שנים, לאושוויץ, קיבלתי מכתב מראש העיר שבה נולדתי. מבקש שנבוא, ויש לו מה להגיד לנו, ושנתקבץ, הוא רוצה לראות את היהודים שנותרו. הגענו לשם, כמה מאוסטרליה, כמה מאמריקה וכמה מישראל, בודדים. ואז הם עשו טקס, הנקמה שלנו הייתה שהם היו צריכים לעמוד שעתיים על הרגליים כשהם קריאו שם אחר שם. ואז הוא אמר לנו, יהודים יקרים, אנחנו רוצים שתחזרו לעיר שלנו, כי בלעדיכם העיר לא תהיה אף פעם מה שהיא הייתה. הוא אומר, אני נולדתי אחרי המלחמה. הוא היה עיתונאי במהותו. אבדקתי ומצאתי שכל מה שהיה רציני בעיר היהודים יזדו. את העיתון הראשון, הקימו את בית החרושת הראשון. כל מפעל, כל עשייה בעיר הייתה על ידי היהודים. ועד שלא תחזרו אלינו, אנחנו לא נוכל לפרוח. לכן, ניתן לכם הקלות בארנונה ועוד כל מיני דברים. תחזרו אלינו. זה היה סוגריים להגיד שסבא אמר, הם לא ייתנו, אבל הם נתנו עוד ועוד איך ועוד איך ועוד איך. בקיצור, אמא אספה אותנו כשהאישה עזבה את ביתו של סבא. ילדים, בואו, ורצה אחרי האישה, חכי לי. והאישה מסתובבת אל אמא ואומרת, מה את רוצה? ואז אמא אומרת לה, הצילי גם את ילדיי. והאישה מסתכלת אל אמא, את מי? ובגדול החל, אמא מזיזה את מנדי, אותו. והאישה מתחילה לצחוק. אז אמא מזיזה את דודי, אותו. ואישה צוחקת אל אמא ואומרת לה, מה, את לא יודעת שבנים לא מצילים? ברגע שיהיה חיפוש, יגלו שהם עברו ברית מילה, ובזה גמרו איתי. בנים לא מצילים. אז אמא מזיזה קדימה את אחותי היפה, חנה, אותה. ואישה מסתכלת על אחותי. לא, היא נראית יותר מדי יהודיה. מסתכלת האישה סביב, מצביעה עליי ואומרת, אותה אני מוכנה להציל, היא לא נראית יהודיה. אבל אמא מתעקשת, היא מזיזה גם את רותי קדימה. שערות שחורות, אי אפשר. והתינוק בן. מהסלקציה הזאת, אתם מכירים את המושג סלקציה הזאת, רק אני יצאתי. אמא מדברת עם האישה, דנים כמה כסף להביא, איך, מה. ואנחנו חוזרים לגטו כשקבעו שעת פגישה. ואני זוכרת את אמא מעמידה אותי בתוך המטבח ההומה, על כיסא עגול גבוה, ואומרת לי, אסתרקה, את תלכי עם האישה הזאת. ואני אומרת, ומי עוד? ואמא עונה, את תלכי עם האישה הזאת. ומי עוד? אמא אומרת, אני מתחילה לבכות, אני לא אלך לבד, אני לא רוצה לעזוב אתכם, אני רוצה להיות איתכם. אני בוכה מאוד מאוד, ואמא מסתכלת עליי, וברגע מסוים ברק בעיניים. יש לה רעיון, היא רצה לאחד החדרים וחוזרת עם מטפחת, עם המון צבעים, ניגשת לאחותי הגדולה, מזיזה את השערות וקושרת את המטפחת כמו שהעיקרות בהונגריה היו הולכות. ואז כולם אומרים, היא לא נראית יהודיה. וכך את ליל, אמא ושתינו, ואת זה אני לא זוכרת, אבל זה צריך היה להיות, לוקחת אותנו למקום הפגישה, ונותנת לאישה חבילה של כסף, ואומרת לה, תצילי את ילדותיי, מי שיסכים להחביא אותן, תני לו רק בהתחלה את מחצית הסכום, ותגידי לו שאת החצי השני הוא יקבל אם הוא יחזיר את הבנות שלמות ובריאות. אמא נעלמה, ואחד הדברים שאני כל כך הייתי רוצה לזכור, מה היא אמרה לי? היא ודאי אמרה לנו כל מיני דברים, צדה לדרך, תעשו כך, תהיו כך. אני זוכרת רק שאני עומדת על הכיסא ואמא, ואני אומרת אני לא אלך לבד, ואמא פונה אל הקהל ששם כולו ואומרת כאילו שהקטנה מבינה, ולא הבנתי, רציתי להיות איתה. יצאנו לדרך עם האישה הזאת שמאוד השתנתה תוך כמה דקות. אנחנו נוסעות, אבל דבר ראשון, חנה ואסתר זה מאוד יהודי. תהיינה, אחת תהיה אילונקה, אחת תהיה, נדמה לי, אבלינה. שתיים, אתן לא מסתכלות עליי. אם נהיה ברכבת, אני לא מכירה אתכם. אתן לא מסתכלות עליי. אם אני יורדת מהקרון, אתן יורדות אחריי. אם אני עולה, אתן עולות אחריי. לא יחד ולא איתי. ואם יבוא מישהו וישאל, אני לא מכירה אתכם. מילדות עטופות בצמר גפן, פתאום ברכבת, אסור להסתכל עליה, אסור לבקש מים, אי אפשר לצאת לשירותים. אולי פתאום תרד, אולי תיעלם. איך להסתכל ולראות שהיא קיימת, אבל לא להרגיז אותה. כל מיני שאלות. והרכבת נוסעת, ואני לא יודעת כמה זמן. היא נוסעת לכל מיני מקומות. צריך למצוא לשתי הילדות מישהו שיסכים להחביא אותן תמורת כסף גדול. יום אחד על עגלה סוסים וקש אנחנו מגיעים לכפר קטן, וקטן זה על אמת קטן, לא טלפון, לא שום דבר, בתים עם גגות קש, אנשים פרימיטיביים. העגלה נעצרת ליד אחד הבתים ששלוש נשים עומדות לידו. האמצעית צועקת, הנה הקרובות שלי מבודפשט. בודפשט בירת הונגריה. הקרובות שלי מבודפשט. ואז הן בטח רעבות מהנסיעה, והיא נכנסת הביתה ויוצאת עם מגש כחול עגול ועליו ריבועים קטנים של לחם עם ממרח אדמדם. היינו כל כך רעבות, כל כך מוזנחות, כל כך צמאות לאוכל, ליחס, למשהו. התחלנו כנראה לאכול לא לפי הנימוסים של הבית, אכלנו. ואז האישה פונה אל אחת השכנות של ידה ואומרת, איך שהקרובות שלי אוהבות בשר חזיר. ואז שתינו שומעות את זה ומתחילות להקיא את הנשמה. וזה רגע מאוד מסובך. אם יעלו על הגורם להקאה, גמרנו את כל הסיפור. אבל אז אחת מהשכנות לידה אומרת, אוי, תראי, גם אני, כשאני נוסעת, הקיבה שלי במצב היום. וניצלנו לאותו רגע. האישה רצתה שאף אחד לא יוכל לגלות שאנחנו יהודיות. דבר ראשון, ללמד אותנו להתפלל, להצטלב. והייתה לנו תפיסה טובה, תפסנו צ'יק צ'ק, אבל סיום, סליחה. אבל סיום התפילה היה תמיד משפטים שקשה לי להגיד אותם. היהודים הרגו את, היהודים אוהבים בצל, היהודים קמצנים, היהודים אוכלים שום. הייתה רשימה, וידענו בסיום התפילה אנחנו אמורים להגיד את המשפטים האלה. אמרנו אותם, לא יודעת מה אחותי הייתה גדולה ממני, אני לא ידעתי שזה מדובר עליי, אני אסתר כן, יהודים, לא ידעתי מה זה. אמרנו את זה, וידענו את זה בעל פה. אנחנו ישנו באסם, בערב היא הייתה באה, עומדת בדלת להתפלל. ואנחנו מצייתות, כשגמרנו גם עם התוספת, היא הייתה סוגרת את הדלת והולכת הביתה, ואז הייתי מהצד, את אחותי השכיבה בצד אחד, אותי בצד שני, ואז הייתי אומרת, הינדיקה, כך קראו לאחותי בבית, תגידי איתי בהונגרית, אמרו קרישמנאי נולני, אני כבר לא יודעת לבטא את זה, תגידי איתי קריאת שמע. ואז אחותי הייתה מצד אחד אומרת שמע, ואני חוזרת ישראל, ישראל והלאה, וזו הייתה נחמה עצומה, כי אמא אמרה לי שכשאומרים קריאת שמע בערב על המיטה, מלאכים יורדים והם שומרים עלייך עד הבוקר. ואני אמרתי וידעתי, אמא, המלאכים שומרים עליי. וזו הייתה נחמה עצומה, ולא ידעתי שיש ניגוד בין מה שאמרתי קודם לקריאת שמע. הייתה בעיה, האישה הורידה את הבגדים היפים שלנו ואת הנעליים, מכרה אותם בשוק, והתפקיד שלנו היה לקושש עצים, כמה שתקוששו כך תאכלו, אם לא יהיה מספיק עצים לא תאכלו מספיק. ואנחנו צריכות עם הרגליים שתמיד היו בנעליים ונעלי בית, צריכות לצאת לשדות שהגויים היו, זה מאוד פרימיטיבי, היו תופסים אלומה ועם מגל חותכים, והקצוות נשארים חדים, הם מתקשים וזה כמו סיכות. ילדי הכפר, כפות הרגליים שלהם היו כבר נוקשות, ואנחנו, הרגליים הפכו לפצע וחבורה, וכמובן פחות קוששנו, וכמובן פחות אכלנו. אבל זאת לא הייתה הבעיה. הבעיה הייתה שהיה לה קרוב, לא יודעת איזה קרבת דם, שהיה שייך, שמעתם את המושג צלב החץ? בכל עם באירופה הייתה קבוצה שעשתה תחרות על האכזריות עם האס-אס. בכל מקום קראו לה אחרת. בהונגריה קראו להם צלב החץ. הוא היה שהקרוב שלה היה שייך לצלב החץ. וכשהוא מגיע, אסור היה שהוא יגלה אותנו, כי הוא יודע שאין לה קרובים, שאנחנו לא הקרובים שלה. ואז, כשהוא היה מגיע, התהליך היה כזה, כשהילדים שעובדים בשדות, היו רואים מי ירד מהרכבת, היו מתחילים, גברת זאת וזאת, זה וזה בא אלייך. זה היה מין קרוס כזה. כשהיא שמעה את שמו, בנות להיעלם. אם היינו בחצר, היא הייתה מכניסה אותנו באסם לתוך חבית, מכסה את החבית, שמה על זה חבילת קש, ואז זה היה טוב. כי בלילה אפשר להרים את זה וקצת ללכת ולשתות ומשהו. אבל אם היינו בבית, והיא ידעה שעוד רגע הוא יגיע, אז היא הייתה צועקת, לארון! ואז היינו צריכות להיכנס לארון, וכל זמן שהוא נמצא, להיות שם בדממה. אבל זה לא שעה, זה לא שעתיים. לפעמים זה יום, לפעמים זה יומיים. ואז כמו ילדים אחרים במחבור, אתה לומד להיות ולא להיות. אתה שם, אבל אתה יודע שאסור לך להיות. אתה לא. אתה צריך להדמים את כולך. שם היינו במחבור אצל הגויה הזאת. ושוב, אני לא יודעת כמה זמן. בינתיים הרוסים והגרמנים נמצאים במלחמה בצעדים האחרונים, פעם הגרמנים גוברים, פעם הרוסים גוברים, וזה מין משחק כזה, אחד בא, אחד הולך. והדודה שלנו בבודפסט יודעת שהיא אדם היחיד עלי אדמות, שיודע איפה אנחנו מוכבעות. ואם היא לא תוציא אותנו בזמן, לפני שהרוסים יכבשו את הונגריה, או שהגויה תהרוג אותנו, תמסור אותנו לגרמנים, או נאבד באלף לעם היהודי. היא חייבת להציל את שתי הילדות. תמיד חשבתי, דודה שלי, מי יודע בת כמה, היא הייתה בת 30, עם ילד בגילי, והיא צריכה להציל את שתי הילדות. היא הייתה אישה מאוד עמידה, אבל מאז תחילת המלחמה, מי שפתח את הדלת, לקח כל מה שהוא רצה. ליהודי אין חזקה על משהו. הבנק הלאים. איך היא תבדה אותנו? והדודתי השותקת, זה הדבר היחידי שהיא סיפרה לי. כשהייתי באה לבקר אותה, היא שרדה את השואה, אז היא הייתה מסתכלת אליי ואומרת, אוי, אסתרקה, אסתרקה, את יודעת? ואז היא סיפרה שבתחילת המלחמה בא סוחר והביא לה את הכסף שהוא חייב, ואז לא היה לה ראש לעניינים, לקחה עיתון, עטפה את הכסף ושמה אותו מאחורי או השס או משהו אחר, ארון עם ספרי, עם הספרים שאף אחד מלבד יהודי לא רוצה אותו. ופתאום היא נזכרה והיא רצה והיא מצאה את העיתון עם הכסף. בעיה אחת נפטרה, בעיה שנייה, מי ילך למחבוא ויוציא את הילדות? לה יש ילד קטן בגילי, איך היא תשאיר אותו? מי יודע אם היא תחזור? ואני רוצה לספר, לא מספיק יודעים, חבר'ה צעירים, בעיקר מתנועות נוער, גם בני עקיבא, גם השומר הצעיר, שידעו כבר שכל המשפחות שלהם הגיעו לאושוויץ, ידעו שאין להם אף אחד, המטרה שלהם הייתה, אנחנו נציל כל יהודי שאפשר. וכך יום אחד אני מקוששת עצים בשדה, וכמו איזה חלום, פייה הולכת לקראתי, אישה עם שערות בלונדיניות, אין לי מושג אם זה פאה או אמיתי, נעליים על עקבים שלא ראו בכפר הזה, מעיל יפה, מתקרבת, ואני מסתכלת עליה, זה דמות שמזכירה לי משהו, והיא מתקרבת ואומרת בלחש, אסתרקה? ואני הייתי כבר כל כך הרבה זמן איזה אבלינה או אילונקה. אז אני אומרת, כן, ואז היא אומרת, באתי לקחת אתכם ליהודים. ואני מתחילה לצעוק לאלה ש... ומדקלמת את כל מה שאמרו לי. והיא נבהלת, אני הולכת להסגיר אותה. ואז היא אומרת, אמא שלך מחכה בבודפסט בתחנת הרכבת. נסתתמו כל טענותיי. אין מילת קסם שתדמה לזה. אמא מחכה לי בתחנת הרכבת בבודפסט, אז בואי. ומחוסר זהירות אני צועקת, הינדיקה! ואחותי רצה בבעתה. ואז אני אומרת, היא לוקחת אותנו לאמא. בואי, ואנחנו לוקחות לה את היד, אנחנו בשדות, לכיוון הרכבת. והיא אומרת, לא ילדות, קודם משלמים. והיא חוזרת לכפר, משלמת, ואז אנחנו עולים לרכבת. הרכבת, אני משערת לי שהייתה מהירה, אבל לא בשבילי. אנחנו נגיע ונראה לדימה. כשאנחנו מגיעים לבודפסט לתחנה, יש פה קונפליקט. היא רוצה כמה שיותר מהר לצאת מפה, שלא יבדקו לה את תעודת הזהות המזויפת, שלא יתפסו אותה, שלא... ואני רוצה את אמא. ברחתי לה והתחלתי לסובב את התחנה ולהסתכל. ויש לי וידוי קטן שנראה הזוי. עד היום, אם אני נוסעת, מעלי צריך לפעמים לנסוע לכנסים, ואנחנו מגיעים לאיזה תחנת רכבת כזאת ישנה, ואני יודע, הוא צריך לחכות. כי אני, למרות שאני יודעת, אני רציונלית, אני סבתא, אני כל מיני דברים, אני הולכת מסביב ובודקת, אולי על איזה ספסל יושבת איזו אישה סקנה, ואני אבוא אליה ואני אגיד, אמא, חיכית לי? לא הגיוני, אבל יש איזה היגיון. כילדי שואה, אנחנו לא יודעים מי מת לנו ומי לא, כי אף פעם לא אמרו לנו, אף פעם לא ישבנו שבעה, אין קבר. וכל אחד מאיתנו חושב, אולי, אולי מנדי קפץ מהרכבת, אולי דודי השובב, אולי, תמיד האולי הזה. ואני רוצה לספר לכם שוב בסוגריים, כשעלינו לארץ, עלינו מעליית הנוער, והיינו במוסד ילדים בפתח תקווה. כשהייתי בכיתה ב', שבת אחר הצהריים, פתח תקווה רחוב פינסקר, יצאנו חמש בנות לטייל, קבוצת בנות. מצד שני של הכביש עברה קבוצת בנים מאוד קטנים, צעירים מאוד. אז לבשו, אם תסתכלו בתמונות ישנות, כובע ברט ומכנסיים קצרים. והם עוברים מצד שני של הרחוב. אנחנו מתקדמות, ופתאום אנחנו מסתכלות, חברה אחת שלנו נטועה, לא זזה. אביבה, בואי כבר. ואביבה לא זזה. הבנים הולכים, וכשהם הולכים, אנחנו רואים ילד קטן עומד שם, עם עיניים פעורות, מסתכל לצד שלנו של הכביש. ואז את מנוחת אחר הצהריים בשבת, זעקה גדולה נשמעת. ג'קי! ומצד אחד של הכביש רץ הילדון הקטן, מצד שני החברה שלנו, והם מתחבקים ובוכים, ואנחנו מקיפים אותם שרכב לא יעלה עליהם. מתברר שאח ואחות נמצאים שנה בארץ משני עברי הכביש, ולא יכלה להיות שום התאמה, לא במחשב, כי לא היה אז, וגם כי הילד היה כל כך קטן שהוא לא ידע כשהעלו אותו לארץ מה שם משפחתו. וג'קי זה לא שם עברי, מיד הוא נהיה יעקב. אביבה מצא את אחיה, וזה היה החלום של כולנו. אולי יום אחד נטייל ברחוב, ופתאום נגלה מישהו שלנו. היינו בתחנת הרכבת. בינתיים דודתי הצליחה להשיג משהו מיוחד. שמעתם אולי על ולנברג? ולנברג היה שגריר שוודי בהונגריה ששם לו למטרה להציל יהודים בשואה ככל האפשר. הוא הציל המונים וסופו היה היום. בין השאר הוא שכר בית ענק, ענק, והבתים, חלק מהבתים בבירה היו מרובעים, כשהדירות לכל זה כמו אות מם, ושני פתחים לבית, אחד לזבל ואחד לשוער, וגרם מדרגות אחד שיורד לאורך פנימה לחצר. למעלה הצליחה למצוא דירונת קטנה, ולשם לקחה אותנו הבחורה. אני לא יודעת איך לספר את זה, כי זה מפי השמועה. באחד הימים שהגרמנים והרוסים נסו בזיגזגים, פעם זה מנצח ופעם השני, שיירה של טנקים גרמניים עברה ברחוב לנסיגה, ליציאה, לכיוון יציאה מבודפשט. ויהודי אחד, לפי מה שאמרו, במר ליבו בלילה כשהשיירה עברה, פתח את החלון או יצא למרפסת וצעק, גרמנים, מגיע לכם להפסיד, וכולי וכולי. עכשיו, זאת תהייה שתמיד תתעורר, כשהגרמנים כבר כמעט מובסים, למה המשיכו להשתמש ברכבות כדי להרוג יהודים ולא להביא נשק? איך בשעה ששיירה בורחת מבודפסט לשם הצעקות של איזה יהודי, השיירה נעצרת? וכמו בסרטים של הוליווד, מתוך אחד הטנקים הצריח עולה, ומתוך הצריח, כמו בסרטים, עולה דמות של קצין גרמני עם הכובע המיוחד, משקפת, והוא מתחיל לבדוק מאיפה הייתה הצעקה. והוא מסתכל ובודק עד שהוא מזהה את הכתובת. נקסינה זוצה, אוצה זה רחוב בהונגרית. אתם עוד תשלמו על זה. אתם תשלמו על זה. והקצין נכנס, סגר את המכסה, והשיירה המשיכה. ואז, לילה אחד, אני צריכה מישהו שיסכים להקריא קטע שאני לא אוהבת לספר, והוא בספר קטע שממשיך. יש מישהו שאוהב לקריא בקול ברור? אתה? הוא יודע לקרוא?
כל עוד זה לא בהונגרית. אני...
אלא, גם אני לא יודעת לקרוא בהונגרית. זה מתחיל במילה גרמנית, ארויס. ארויס זה החוצה, זו המילה היחידה. ואני צריכה לספר לכם, כשהתיישבתי לכתוב, איכשהו לא הלך לי להשתמש בשם אסתר, ובחרתי בשם נילי. אני מתארת לי שאתם מבינים את המהות של נילי. עם השם נילי יכולתי לכתוב, אז כשהוא יקרא נילי, זה אסתר. מכאן עד, עד כאן.
ארויס, ארויס, החוצה! צעקות מחרידות את הלילה. הבית המוגן, על יושביו היהודים חשב שהכל כבר מאחוריו. עכשיו יריות עולות מהחצר. מרחוק שומעים בעיתות בדלתות, כל רגליים כושלות ונחפזות. הרעש עולה ומטפס, קומה אחר קומה, קומה אחר קומה. הצליל מתקרב, לבסוף ביתה בדלת שלנו. היא נפרצת על ידי חבורה חמושה ברובים, מגפיים, מגפיים וזכות לחיים. ממשיכים לצעוק, ארויס! ודוחפים את הדודה הראשונה, אחר כך אותנו, שלושת הילדים. אחותי, בן דודי ואותי. מכל הדלתות נשפחים אנשים ומכוונים במכות רובה אל גרם המדרגות הצר. החיילים דוחפים. הדודה לוחשת, תחזיקו אחד את השני חזק. מדי פעם מישהו מועד, אך לפני שהוא מספיק לקום, הוא נרמס על ידי הזרם הבא מלמעלה והמנסה לתפוס מרחק מהמקים. נילי הולכת בתוך גוש כושל המסוחך עליה, וסוחב אותה איתו. היא רוצה ללכת עם הגל, אבל לא יודעת איך להציב את הרגל. המרצפות מלאות באנשים שוכבים, כולם בשלב זה או אחר של נוזל אדום מבעבע בעיניים כמות. במיוחד היא זוכרת אישה עם עיניים פקוחות, ספר וענק פתוח מפוזר על בקנה. הרהור משונה עבר בראשה. איך אפשר לקרוא כך? היא לא רוצה לדרוך עליה, אבל מאחור מחליטים בשבילה, והיא עוברת על שביל אדם אדום. היא רואה את רגלי האנשים שלפניה וחלקי גופות מתחתיה. שום דבר לא הכין אותה לדרוך על פני אדם, לשמוע זעקות בלי להגיב, לראות המון אדם קורס מירי או פרגול. אי אפשר לברוח, החצר הפנימית מוקפת בבניין מכל עבריה, ובשם ניצבים עוצחינו עם רובים מכוונים. הירי מתחיל לתוך הקהל שצלח את המדרגות, נטווח ממרחק קצר. אין כדור טועה, כל כדור פוגע בגוש. נופלים מימין ומשמאל ומן האמצע. ראשונה מבינינו נופלת הדודה, היא קיבלה כדור בירך. שני, בן דודי שצועק לאמו, איש רע נתן לי מכה, וגבו מתחיל להדים. נילי שלישית, היא מרגישה חבטה ליד העין ופניה מתכסים בנוזל שיורד לאט לאט ומכסה את כולה. בשלב זה, רק אחותה יוצאת בלי פגע. הבית הענק עם החצר הפנימית השתנה. על מדרגותיו הרבות מוטלים המתים בתנוחות שונות. רצפתו הבהירה שינתה צבע. רגע שקט ואחריו מתחילים לעשות סדר בעולם הקטן, שאין אלוהים לא חדרה אליו. המתים מועמסים על עגלה אחת. החיים מועמדים לאורך הקיר כשפניהם אליו לסיבוב נוסף של הוצאה להורג. והפצועים מוזזים לפינה זוויתית היוצאת אל הרחוב הצדדי. נילי בקושי רואה את הנעשה. גשם דקיק יורד ומנסה לשטוף את גי ההריגה. מנסה להעלים את עקבות מעשה בני האדם. על פניה נאבקים טיפות המים והדם. הדם מנצח. היא ספוגה בו. דודתה שוכבת על הרצפה עם כדור בירך. בן הדוד עם כדור בשכם ועם כדור שחלף ליד האוזן ונתקע סמוך לעין. רק אחותה נשארה עם העומדים ליד הקיר. נילי אינה רואה את עצמה. עיניה סגורות ורק את יד דודתה היא חשה. יד הבודקת לה את הדופק כדי לדעת מתי. הדלת הצדדית נפתחת אל הלילה ואל זרזיף הגשם. פלטפורמה עם סוסים מחכה, ושיחה מתנהלת בין העגלון לקבוצת היורים. תעמיסו כבר! ידיים תופסות בנילי והיא מרגישה שמשליחים אותה באוויר, והיא נוחתת על גוף כלשהו. קר לה, היא רועדת, היא לא רואה ולא מבינה. לאט לאט היא מתכסה בעוד גופות, מוצאת פתח אוויר, נושמת אט אט. רעש חודר אליה, העגלון קיבל הוראה להשליך את תחולת העגלה במזבלה העירונית. היא יוצאת לדרך כשמסעו מתלתל וחשת את אבני המרצפות. כביש עם לבנים מלבניות שכל אחת מהן מורגשות על ידי מי שחי בעגלה. יש אנשים וילדים שישנים בשעה זו במיטתם, ויש ששוכבים על עגלה בדרך להיזרק אל מקום בו משליחים את כל מה שבני אדם מעשו בו.
העגלה מתקדמת, וכמו אתה יודע לקרוא, העגלה ממשיכה, וכשפצועים כל תנודה כואבת, והרחוב היה עם מלבנים, אולי בפראג עוד נשארו רחובות כאלה. העגלון נוסע, הגשם יורד, העגלה נאנחת, ואנחנו עוברים ליד בית מרזח. ופתאום העגלון כנראה הריח, צועק משהו אחורה ומחליט לחזק את ליבו ביין קצת. אבל כדי שלא יתפסו אותו, הוא עושה סיבוב ומחנה את העגלה ברחוב צדדי. והוא נכנס. אין לנו מושג מה היה ושוב כמה זמן, אבל פתאום קול נשמע על יד העגלה. אל תיבהלו, בשוקט. אני לבוש מדי אס אס, אבל אני יהודי. אני אקח אתכם לגטו היהודי. והוא מתיישב, מסובב את העגלה שלו שלו, ויוצא לדרך. העגלה נוסעת ואז נעצרת בפתח הגטו. המסע מעליי, זה רק מה שאני יודעת, מתחיל להיות יותר קל. יותר קל ויותר קל. ופתאום שתי ידיים רחומות חופרות מתחתיי, מרימות אותי ומצמידות אותי אל הגוף. ואז האיש הזה מתחיל לצעוק. ילדה קטנה, צועק, את לא תמותי. ילדה קטנה, אני אומר לך, אל תמותי. אל תמותי, את לא תמותי. צועק והולך ומחזיק אותי חזק. ואני לא יודעת איך לענות, אני לא יכולה לדבר. אתם יודעים מה חשבתי באותה שעה? איך אני מלוכלכת ומלכלכת אותו. זה מה שחשבתי. והוא צועק, את לא תמותי. ואני מרגישה שהוא עולה. והוא מתיישב איתי חבוקה בזרועותיו. ואז מישהו אומר, ילדה, אנחנו, את שומעת ילדה? הם לא ידעו אם אני מעולפת או לא. את שומעת ילדה? אנחנו נעשה לך משהו כואב, אבל כדי להציל אותך. יש לנו בקשה. אין לנו משהו שיעשה שלא תרגישי. נגמרו להם התרופות. יש לנו בקשה. אל תבכי ואל תזוזי. בבקשה, אל תזוזי, אל תבכי. והאיש שהחזיק אותי ממשיך ללחוש, בבקשה אל תבכי ילדה קטנה. ואני כל כך רציתי להגיד לו, אל תדאג, אני יודעת לא להיות, אני כבר הייתי בארונות, אני יכולה לא לזוז. אבל מה שאני צריכה להגיד לכם, שמכל הניתוח הזה אני לא זוכרת כאב אחד. אני זוכרת את השטף הנעים של האיש שממלמל לי, ילדה קטנה, בבקשה תחיי. ואחרי זמן, ששוב אני לא יודעת כמה הוא, פתאום צעקה, שני מילימטר. הדלת נפתחת ומישהו מסתכל, מה קרה? מה? ומישהו מסביר, הצלנו את הילדה, שני מילימטר מעיוורון ושני מילימטר ממוות, הילדה ניצלה. שני מילימטר. ואני זוכרת את עצמי, כמובן לא ידעתי מה זה מילימטר או שניים, שני מילימטר, אבל הרגשתי אני מילימטר, והייתי כל כך ככה מילימטר. ואז איכשהו, כמובן לא ראיתי, כי הייתי כולי תחבושת גדולה, מישהו הוריד אותי לאיזה פינה במקלט של הגטו, ושם ישבתי. כשאנשים עוברים איפה שני מילימטר, וכל פעם ששמעתי, התיישרתי, זו אני. ונשארתי שם עד סוף המלחמה. זה קטע אחד. מה שאני רואה, שלא סיפרתי לכם על אבא שלי. יש לכם עוד כוח? כן. אבא שלי השותק. אבא אף פעם לא דיבר. בחוץ לארץ הוא היה גביר בעל יקבים. בארץ הוא רק רצה להיות עיקר עובד את אדמת ארץ ישראל. אבא לא סיפר לנו כלום. הוא נפטר בסיבה. כשישבנו שבעה, הגיע מישהו מצפת ואמר, מה אתם יודעים על אבא שלכם? מה לא אנחנו יודעים? אומר, אתם לא יודעים. אתם לא יודעים מה היה במלחמה. ואני רוצה מעט לספר לכם מה אבא עבר במלחמה. את הגברים היהודים גיסו מאוד מוקדם. בשר תותחים בפירוש. אם צריך לסלק מוקשים זה הם. כל עבודה קשה ליהודים. הוא סיפר הרבה, אני אספר לכם שלושה אנקדוטות שהוא סיפר על אבא. הקבוצה שאבא היה איתה, השומרים היו כמובן ההונגרים, והם היו העובדים. יום אחד ניגש, אבא שלי היה אדם חזק, ניגש אל האבא מישהו מהקבוצה היהודית ואמר לו, הולכים להרוג אותי. אז אבא שואל אותו למה, ואומר, הייתי שופט לפני המלחמה, ושמו עלינו אחד השומרים ההונגרים, הוא פושע שאני שפטתי אותו לבית סוהר. כשהוא יזהה אותי, אני אבוד. ואז אבא אסף כמה חבר'ה, ובלילה גנבו לאותו שומר את הרובה, וכנראה הוציאו את הכדורים ואמרו לו, אם היהודי הזה והזה ייפגע, אנחנו מעבירים למפקד את הכדורים ואומרים שאתה נתת לנו אותם, כי הם כדורים מזוהים עם הרובה שלו. זה סיפור קטן אחר. סיפור אחר, בתוך הקבוצה היה בחור צעיר שהיה אמור להגיע לאולימפיאדה. הוא היה מרים משקלות, יהודי הונגרי, והוא היה עם הקבוצה. אבא שלי ביקש שיתנו להם את, קראו לזה פרודוקטים, את חומרי הגלם, והם יבשלו לעצמם כדי שיוכלו לשמור על כשרות. אבל הגיע השלב שפתאום אמרו להם, אם אתם לא רוצים לאכול את מה שאוכלים החיילים האחרים, לא אכפת לנו, תעמדו בשורה ותקבלו מה שנשאר. חלק מאוד גדול הלך לעמוד בשורה לקבל את האוכל של ההונגרים. ואותו בחור שהיה מתאגרף מספר שהוא לקח את הצלחת עם הנזיד שהוא קיבל, התיישב על איזשהו סלע, ניסה להכניס את הכפית ולהביא אותה לפה, ולא יכול, לא יכול, והוא יושב ובוכה אל תוך צלחת המרק. ופתאום הוא מרגיש יד. תטבול עוד פעם את הכפית. תכניס לפה. אתה בחור צעיר, אתה צריך את הכוח. תאכל. ואבא מחבק אותו ואומר לו עוד כפית ועוד כפית עד שהוא גומר את המרק. הוא מסיים, אבל אבא שלכם לא אכל מזה. סיפור שלישי שהוא סיפר, היהודים שנותרו, שההונגרים לא הצליחו להרוג אותם, הם הצידו אותם במצעדי המוות. מוכר לכם? מצעדי המוות. הם צעדו, וכשהמטרה הייתה שמי שנכשל ונופל יורים בו, וגמרנו לגמור איתם. יום אחד הם מגיעים לאיזה נקודה שכולם נופלים על האדמה לשינת לילה ולמרק הקרוב הדלוח, ופתאום אבא שלי מסתכל ואומר, היי, מה אתה עושה כאן? ומישהו אומר, אני? אבא שלי אומר, כן, בן כמה אתה? אז הוא אומר, 16. אז אבא אומר לו, ומה אתה עושה כאן? צועד, אתה בן 16, המלחמה עוד מעט נגמרת, תברח מפה, אנחנו נכסה עליך, תברח. הוא אומר, אני לא יכול, תברח, אבל אני לא יכול. למה? כי אני צועד עם אבא שלי, ואבא שלי נשען על הכתף שלי, וכל הדרך בצידה הוא ממלמל שרק אגיע לקבר ישראל, שרק אגיע לקבר ישראל. איך אני אעזוב את אבא? הוא כל כך חלש. אז אבא שלי מסתכל עליו ואומר, איך קוראים לך? זה וזה בין זה וזה. עכשיו אתה בורח. והנער ברח. עבר עוד יום וחצי. אבא לקח את תפקיד הנער והוא הלך. הוא אמר לו, אתה יכול לברוח כי אני לוקח את מקומך. עבר יום וחצי. האיש לפנות ערב של היום השני נפל וכמובן ירו בו. הקבוצה ממשיכה ללכת. לפני עלות השחר, עוד לפני שהגרמנים מאירים אותם, אבא מאיר את כל הקבוצה. קומו חבריה, קומו. מה קרה? ואבא עושה, מי שמכם שישרוד חייב ללכת ולחפש, והוא אמר את שם הבחור, ולהגיד לו שהיסקור שלו הוא ביום זה וזה, ושאבא שלו נגבר כיהודי. אני משביע אתכם, מי שישרוד חייב לחפש אותו ולהעביר לו. והבחור הגיע לארצות הברית וקיבל את המידע. זה סיפורים על אבא. יש שאלות? אין שאלות? כן. אחותי הלא עמדה ליד הקיר כשמישהו עומד מאחור עם רובה ורוצה לגמור עם השורה שנותרה לעמוד, והיא מספרת שאותו חייל שהיה עם הרובה, נדמה לה שקראו לו פיטר, מישהו צעק לתת לו הוראה, פיטר, ואז הוא הסתובב, ואחותי אומרת שיד תפסה ביד שלה, יד שנייה הונחה ראשה והורידה אותה למטה, והיד סחבה אותה החוצה מהחצר דרך יציאת הזבל לרחוב, והיא ניצלה. דודתי נשארה איתנו בבית חולים, גם היא הגיעה לגטו ושכבה שם. כן. אבא, אחרי השואה, הגיע לבודפסט לראות מי נשאר לו. ואז כשנודע לו שכולם נהרגו באושוויץ בירקנאו, פתאום בא מישהו ואמר, אבל שתי ילדות שלך נשארו. איפה הן? הן במוסד יתומים בעיר. כשאבא שמע שכולם, כל המשפחה בעצם נכחדה, הוא רצה דבר אחד, לעזוב את הוא קרא לזה, לעזוב את האדמה הזאת וללכת, ללכת פיזית לארץ ישראל. רק זה יכול לנחם אותו. יום אחד הוא הגיע אלינו למוסד, ואני לא זוכרת את הפגישה, אני רק זוכרת שצעקו לנו, חנה אסתר, אבא שלכם בא. אני זוכרת את הצעקה, אני לא זוכרת את הפגישה, אבל אני יודעת שאבא אמר לנו שהוא לא יכול להישאר אף רגע כאן, ומאחר ואנחנו נמצאות במוסד של ילדים שמקבלים 3 פעמים ביום פרוסת לחם עם ריבה, והבטיחו לו שיביאו אותנו אחר כך לארץ ישראל, אז הוא משאיר אותנו בידיים טובות, והוא חייב ללכת. הוא הגיע בעצם למחנה פליטים בגרמניה, לשם הגיעו המון בקשות מאזרחים בארצות הברית שרוצים שאבא יבוא אליהם, כי לפני השואה הוא נתן הרבה כסף לאנשים שרצו להגר לארצות הברית, ועכשיו הם רצו להחזיר לו. והוא אמר, אין לי שום מקום אחר, אני רק לארץ ישראל. ואנחנו עלינו בעליית הנוער באוניית ילדים, שמפוליות. ודבר אחד על האונייה, כל הילדים, כולם מאוד מדוכאים, מה יהיה, לאן אנחנו עושים, מי יטפל בנו, הדאגויים עד השמיים, ומה יקרה. ויום אחד, אחד אומר, אבל איפה נגור? אז אני אומרת, אנחנו הולכים לארץ ישראל, אבל איפה נגור? ואני זכרתי את הסיפורים של אבא בליל שבת על פירות ארץ ישראל. לפי אבא, אין פרי גדול יותר, אין פרי מתוק יותר. אז אמרתי, מה הבעיות? אנחנו מגיעים לארץ ישראל, נחפש אבטיח או תפוח, נחפור חור, וגמרנו. יש איזו שאלה? כן?
אותו יהודי שיציר אותך.
אין לי מושג. ידיים טובות. ולב רחום, זה הכל. אין לי שום זה. הלוואי והייתי יכולה להגיד לו תודה, אבל...
תודה רבה על אנחנו נחתום את אירוע יום הזיכרון בישיבה בנאון לאומי התקווה. כאן אני מבקש לעמוד.
שני ספרים ולשיבה.